אתם מאזינים לרדיו שלום, התחנה המשדר בשפה העברית מקופנהגן בירת דנמרק. אנו משדרים מדי יום ראשון בין השעות 4 ו-6 אחרי הצהריים לפי שעון דנמרק, ושידור חוזר מיד לאחר מכן בין השעות 6 ו-8 בערב. בישראל, שהנהיגה אמש את שעון החורף בניגוד למדינות אחרות שבהן נהוג שעון הקיץ עד סוף אוקטובר, שעות השידור עכשיו הן זהות. התאריך היום הוא ו' בתשרי תשס"ט, החמישי באוקטובר 2008. אלה הם הימים הנוראים, הנקראים גם כן בין כסל לעשור, או פשוט בין ראש השנה ליום הכיפורים. ניתן לקלוט את השידור שלנו ברדיו שלום, באתר שנקרא www.radioshalom.dk אני חוזר, www.radioshalom.dk. בדף הנפתח ללחוץ על אינטרנט רדיו, ושם נפתחים שני חלונות, העליון לשידור הנוכחי, החי של יום ראשון, בזמן אמת, השני, הרשום בשם ארכיב, ארכיון, ניתן למצוא ולשמוע שידורים מתאריכים קודמים לפי בחירה. באולפן אלי כהן שערך, הכין, מגיש ועל המכשירים, ומן האולפן אני מאחל לכם האזנה מהנה לשידור. ישראל זוהר בקלרינט, כל העולם גשר צר מאוד. כל העולם כולו גשר צר מאוד, ישראל זוהר בקלרינט. החברה הדנית הייתה עד לפני שנים מספר חברה אתנית כמעט אחידה. היו עתליה מפולניה, מהונגריה, בעקבות כל מיני מאורעות שהיו שם. הייתה עלייה יהודית מרוסיה בשנת 1905, אחרי הפרעות שם. אבל החברה הדנית הייתה בכל זאת הומוגנית במידה רבה, וגם האנשים שהגיעו אליה מכל מיני מקומות בעולם היו, התאקלמו במקום, רצו להתאקלם, למדו את השפה, התערו בחברה. ולאחרונה, בעצם מ-1970 ואילך, ניכר שינוי. הסיפור הוא שהתחילו להגיע הן הטורקים, ושלא החליפו את אופנת הלבוש המסורתית שלהם. הגיעו הן הפקיסטנים, שלא ידעו בדיוק איך להתנהג בחברה המערבית, ולאחרונה, בשנים האחרונות, מגיעים מכל מיני מדינות, בעיקר מדינות אסלאם, אבל גם בוסניה וקרואטיה ורומניה ובולגריה והונגריה, ותמונת הרחוב הדנית משתנה. איתנו נמצאת על הקו רותי ואל יורנסן, והיא תדבר איתנו על הנושא הזה. ערב טוב לרות.
וערב טוב לך, אלי באולפן, ולכל המאזינים.
אני הצגתי את הנושא בסדר?
בסדר גמור, הנושא הוא מורכב, הנושא הוא אקטואלי מאוד, והוא יהיה כנראה עוד אקטואלי הרבה שנים. ובעצם מה שאתה אומר זה שבאה פה קבוצה של אנשים, שהתרבות שלהם היא מאוד שונה מהתרבות הדנית. הדנים קיבלו אותם בידיים פתוחות מכל מיני סיבות. א', הדנים הם הומנים, והם תמיד ניסו לעזור לאנשים בצרה, וחלק מהאנשים באמת באו כאנשים נרדפים או כפליטים. ודבר שני, האדם הדני חושב שכל העולם הוא כמוהו. שדני בא לאיזשהו מקום, משתדל להיות חביב, להסתכל מה קורה, להתאקלם, והנה בא הציבור אחר, שאי אפשר לדבר עליו באופן כללי, כי יש ביניהם, גם ביניהם יש הרבה קבוצות, גם אנשים מארצות שונות, יש גם אנשים בעלי דרגת השכלה שונה, אבל ביניהם באו גם אנשים שאין להם שום כוונה להשתלב בחברה הדנית. למעשה, וזה לא דווקא אנשים עם ההשכלה הכי נמוכה, אם רואים ארגון כמו איזבוט העיר, זה אנשים שהם בעלי השכלה גבוהה ברובם, אנשים שלומדים באוניברסיטה, ויחד עם זה הם אנשים שלא רוצים להכיר בחוקה היסודית הדנית. למעשה דנמרק היא כבר מדינה ותיקה עם חוקה יסודית, ובין העקרונות של החוקה היסודית הזאת יש עקרון של חופש הביטוי. וזה עקרון מאוד יסודי. עקרון אחר זה שוויון בין המינים. שוויון בין גברים לבין נשים. והחברה הדנית גם יש לה מסורת, יש לה למשל מסורת שאנשים עובדים, רוב האנשים, אני מדברת לא רק על גברים, גם נשים, רובם עובדים, והחברה היא בנויה על זה שכולם תורמים כמיטב יכולתם לחברה. ועל ידי זה הגיעו גם למה שהגיעו, ליצור חברה יחסית טובה, שלכל אחד יש פה אפשרות להשכלה חינם, לכל אחד יש פה אפשרות לקבל טיפול רפואי בחינם, ולקבל בהרבה מקרים את הטיפול הרפואי הכי טוב שניתן. יש פה הרבה זכויות אחרות לאנשים, וזה כמובן גם היה חלק מהדברים שמשך כל מיני אנשים מהעולם השלישי, חלק מהם הם מוסלמים, להגיע לפה לדנמרק. ומה קורה? חלק מהם באים לפה ובאמת עושים את הכל כדי להשתלב בחברה הדנית, ומקבלים על עצמם גם את עקרונות החברה הדנית. אבל יש חלק שבא לפה לדנמרק ורוצה להקים פה מדינת גן עדן, אבל עם חוקים אחרים. במקום החוקים הדנים ובמקום החוקה הדנית, החוקה היסודית, רוצים להכניס פה את חוקי השריעה, את החוקים שלהם. הם לא רוצים לקבל את החוקים היסודיים הדנים. ואנחנו מכירים את שתי הדוגמאות העיקריות. בואו נתחיל עם מותר להתחיל עם הדוגמה הראשונה?
בוודאי, את מתחילה עם מה שאת רוצה.
ואני אקח את הדוגמה הראשונה, כי היא מאוד אקטואלית בשבוע הזה, זה הדוגמה של חופש הביטוי הדני. דנמרק היא חברה דמוקרטית, כמו הרבה חברות אחרות, ואדם יכול לכתוב, לצייר, לפרסם, מה שעולה על רוחו. ואם מישהו מתנגד לזה, אז הוא בצורת פרסום חייב לענות על זה. אם הוא רוצה כמובן. מה שקורה פה זה שלאור הקריקטורות של מוחמד, הייתה למעשה תגובה אדירה בכל העולם הערבי. אבל אם נחשוב מה קרה, זה היה בערך לפני שנתיים שהם פורסמו לראשונה, חודשים עברו עד שבכלל שמעו על זה. כלומר, פרסמו את הקריקטורות, פורסמו, וכמה חודשים אף אחד בכלל לא שם לב אליהם. אבל חלק מהאימאמים בדנמרק מהרו למזרח התיכון לספר מה קורה פה בדנמרק, ואז הם הציתו שנאה בכל העולם הערבי לגבי דנמרק. ודרשו מדנמרק שתבקש התנצלות, דרשו מדנמרק למס שהיא תגביל את חופש הביטוי, תעניש את האנשים שהתבטאו בצורה הזאת, שעשו קריקטורות של הנביא מוחמד, והיא תאסור אותם, ולמעשה שדנמרק תפעל לפי החוקים של המדינות המוסלמיות, לפי חוקי השעריה ולפי חוקי הקוראן. דנמרק סרבה לעשות את זה, ובא פה קונפליקט קשה מאוד בין החברה המוסלמית, גם בדנמרק וגם מחוץ לה, לבין החברה הדנית. ולמעשה העולם המערבי לדאבוננו לא עמד כל כך מאחורי דנמרק. היו קבוצות שכן עמדו מאחורי דנמרק, אבל סך הכל לא. ויש פה בעיה מאוד חשובה, חופש הביטוי וחופש החברה הוא מושג מאוד חשוב. אני אספר למשל לדוגמה אחרת על נושא דומה, מה עושים בחברה ומה לא, שהבת שלי הגדולה הייתה קטנה, אז מישהו אומר שהוא יביא לה ספר גריס. כלומר, זה כזה קופסה חמודה שבצורה של חזיר כדי שהיא תחסוך כספים. אז אני אמרתי, רעיון מצוין להביא איזה קופסה לחיסכון, אבל אני נורא מבקשת שזה לא יהיה חזיר. וזה בסוף בא פרה חסכנית. מה עושים המוסלמים? המוסלמים כופים על חברה, ועכשיו שמענו על החברה ההולנדית למשל, שהם בכלל החליטו להוציא מייצור את החזיר החסכן, שזה היה למעשה קופסת חיסכון במשך שנים לילדים, ושינו את החברה שלהם. יש עכשיו סרט אנטי-מוסלמי שעומד להופיע, סרט שנעשה על ידי פוליטיקאי בהולנד, הוא עומד להופיע, והיום החברה הדנית מנסה לעשות את הכל כדי שהסרט הזה לא יפורסם. כלומר, ההגבלות על חופש הביטוי הן כבר מתחילות להשפיע על החברה המערבית. החברה המערבית מתחילה לשנות את צורת החיים שלה כדי לא להרגיז או כדי להתאים את עצמה לחברה המוסלמית.
או כדי לא ללבות את האש.
עוד יותר. אז ניקח עוד דוגמה, אולי הדוגמה האחרונה לנושא הזה, בקנטרברי, הארכיבישוף הגדול, שהוא למעשה הראש של כל הכנסייה האנגליקנית, הוא בעד זה שיכניסו חלק מחוקי השריעה לחוקה האנגלית. וזה ממש לא יתואר שאדם במעמד שלו רוצה להשפיע על החוקה הדנית, סליחה, לחוקה האנגלית, בעקבות השפעה של החוקה המוסלמית. אבל אם זה באמת הקו שהולך עכשיו להיות באירופה, זה נראה עצוב מאוד. וזה רק עניין אחד, זה עניין של חופש הביטוי. יש בעיות דומות עם נשים. וכרגע יש את הבעיה ואת השיחה ואת הוויכוח הגדול, האם אסמה צריכה, אסמה שרוצה להופיע ממלאת מקום של חבר פרלמנט, האם זכותה להופיע עם כיסוי הראש שלה, או האם זכותה, לא, האם אין לה זכות כזאת להופיע עם כיסוי ראש. כי למעשה בזמנו אסרו לבוא עם קלאפ הייט, עם כל הכובעים המשוגעים מהדנים, כיוון שזה לא מכבד את המקום, והיא טוענת שהיא כן צריכה לקבל זכות לבוא עם הכיסוי ראש שלה. אז שוב, יש פה עניין ש מקומם את כל האנשים שנלחמים עבור מעמד האישה. וזה הנושא השני שאני חושבת שהוא מאוד חשוב לגבי היחס של הדנים והמוסלמים. מעמד הנשים בחברה המוסלמית הוא בערך כמו מעמד הנשים בחברה היהודית הדתית. סליחה שאני אומרת את זה.
כן, זאת עובדה, זה פשוט עובדה מהחיים.
זאת עובדה מהחיים. אבל בניגוד ליהודים, שהיהודי לא קובע, היהודי אומר אני אחיה ככה, אבל הוא לא הולך לקפות על חברות אחרות, הוא גם לא מנסה, כי הוא יודע גם שהוא מאוד, שהוא כל כך קטן שהוא לא יצליח, אולי בגלל זה הוא לא מנסה. המוסלמים מנסים כל הזמן לשנות את החברה שאליה הם באים.
והם נעלבים כמובן, אם חלילה וחס אומרים משהו בגנות ההתנהגות שלהם.
כן, אני רואה למשל, יש לי תלמידים, אני יודעת, זה ילדים, זה חבר גדולים, בני 18, 19, יש ביניהם כאלה שאתה אומר להם, אתה מפריע? אז הוא אומר, את מהירה לי מכיוון שאני זר. אז אני אומרת, כן, נכון, מכיוון שאתה זר. אני גם מהירה ליינסן, שהוא מפריע גם בגלל שהוא זר. אני מנסה להסביר להם שכל תלמיד שמפריע, פונים אליו ומבקשים ממנו, פעם ראשונה לפחות בצורה יפה, שיפסיק עם זה. אני פונה אליו בדיוק כמו שאני פונה לכל אדם אחר, אבל הם בכל דבר רואים שלמעשה, כל דבר נראה להם כאילו שמטפלים בהם אחרת בגלל שהם זרים. והבעיה היא שלאור המצב היום, יכול להיות שיתחילו לטפל בהם אחרת. וזה כל כך חבל עבור רוב המוסלמים, שאני בטוחה שהם עושים מאמץ אדיר להשתלב בחברה הדנית. חלק ביניהם באמת עושים מאמץ גדול, ואני פשוט רואה את זה לפי התלמידים שלי. חלק מהם מנסים להיות מערבים, וההורים עוזרים להם. חלק אחר שמנסים להיות מערבים, ההורים שולחים אותם לארצות מוצאם, כדי שיקבלו חינוך כהוגן, ואחר כך שימצאו להם אישה שמתאימה להם. עכשיו הגבילו כמובן את החתונות הכפויות, אבל ככה זה היה לפני הרבה זמן. היו לנו לא מעט מקרים שבנות ברחו מהבית ורצו להסתתר בבית הספר, כיוון שהביאו להם איזה בעל, בהרבה מקרים אדם שהיה מבוגר פי שניים מהם, שלא ידע דנית, והבנות האלה גדלו פה בדנמרק, הם לא רצו להתחתן עם אדם כזה. לחלק מהם אפילו היו חברים לא דנים, אבל חברים פקיסטנים או חברים מוסלמים פה. הם רצו להחליט לבד, כמו הבנות הדניות. אבל המעמד האישה הוא עדיין, בחברה המוסלמית,
בשפל.
הוא עדיין מעמד בשפל. ואני חושבת שהחברה הדנית היא תמשיך עם זה, וכמובן יש על זה הרבה מאמרים, שאלה שבאים לפה, אם הם בכלל רוצים להשתלב, הם חייבים להכיר באושיות החברה הדנית, וחייבים לחיות לפי זה. אולי זה לא יהיה בדור הראשון, אולי זה לא יהיה בדור השני, אבל הם חייבים להכיר שככה זה צריך להיות, ואין להם שום זכות לדרוש שינוי בחברה הדנית בגלל שהם פה.
אולי אין להם זכות, אבל אני חושש שבמקום הדור השני והשלישי, כשאת כרגע ציינת, זה ילך לכיוון הפוך, שבעוד שניים, שלושה דורות, המצב יהיה רע, פשוט רע.
אתה צודק, יש פה עוד אספקטים. מבחינה דמוגרפית, הם הרבה יותר חזקים מכל הדנים ומכל האירופאים. הם לא מסתפקים, כמו שבאירופה, רוב האנשים מסתפקים עם ילד אחד או שניים. הם מביאים הרבה ילדים לעולם, כלומר, מספרם הולך וגדל, ויחד עם זה החברה הדנית וגם החברה המערבית היא מצטמצמת. הלידות הן לא כל כך רבות, נשים גם מתחילות על זה בגיל מבוגר, כיוון שהן רוצות השכלה קודם, והן לא מתחתנות עד לפני גיל ממוצע, לפני כמה ימים היה כתוב 31 וחצי. בגיל כזה הם רק מתחתנות, ואחר כך נולדים להם ילדים, או שכן או שלא. בשעה שאצל מוסלמים בהרבה מקרים נולדים ילדים כבר בגיל 18 או 19, כלומר עד גיל 30 וכמה מספיקים כמה ילדים. ואפשר לעשות חשבון מתמטי שלא יארוך זמן רב עד שהם למעשה מספרם ילך ויגדל בהרבה, ובאופן יחסי לחברה הדנית שהיא מצטמקת, החוב שלהם יהיה הרבה יותר גדול.
אתמול קראתי בסקירה, כן, סטטיסטית, שמנבאים שבשנת 2030 מספר המוסלמים באירופה יהיה 60 מיליון. אני חושב שזאת תחזית אופטימית, כי לדעתי יהיו יותר מ-60 מיליון. היום יש 30 מיליון, וכמו שאת אומרת, ההתרבות שלהם היא כל כך חזקה, שנראה לי שהמספר הזה פחות מדי מוגזם.
אני גם חושב בצורה זאת או אחרת. והבעיה היא שגם החברה האירופית היא זקוקה לכוחות עבודה. וכוחות הרזרבים של כוחות העבודה שלהם הם או ממזרח אירופה, או למעשה מארצות ערביות. אז ככה שמצד אחד הם זקוקים להם, כמו שבישראל היה עם הפלסטינאים, מצד אחד זקוקים לכוח העבודה שלהם, מצד שני לא רוצים אותם פה. אז ככה שיש פה המון בעיות שהן מאוד מאוד מורכבות, אבל שוב, יחד עם כל מה שאני אומרת, כדאי אולי שוב להזכיר, שאנחנו בעיקר שומעים את הרעש העצום שעושים הקיצונים שביניהם. ויחד עם זה צריכים לזכור שחלק גדול מהם, הם מנסים בכל כוחם, כמונו, להשתלב בחברה הדנית ולעבוד לפי הקנה המידה שלה. ואני חושבת שאם נחזור לקריקטורה הכי מפורסמת של מוחמד עם הפצצה בטורבן שלו, אז אסור לשכוח שלא כל המוסלמים הם טרוריסטים, אבל לדבוננו כל הטרוריסטים בחברה המודרנית היום הם מוסלמים. ונדמה לי שזה בעצם מה שהקריקטורה הזאת רצתה להראות.
רותי ואל יורגנסן, תודה רבה על חלקך בתוכנית. והמשך ערב נעים.
וגם לכם המשך ערב נעים. שלום.
תודה רבה, שלום. ולכבוד רותי שהקריאה עכשיו את מה שהקריאה, אנחנו נשמיע את השיר רותי, או בעברית אחרת, לי כל גל נושא מזכרת.
כל גל נושא מזכרת מן הבית מן החוף מעיתים יפה תמרת ובהר שלכת בחלוף
מעיתים יפה תמרת ובהר שלכת בחלוף
הנה ספינה בשוטי מרבים הכיסופים לנערה יש ושמרותי המצפה ואלה החופים
לנערה יש ושמרותי המצפה ואלה החופים
כל עיניה כשרים מרחק עליה galeno se maskere min habait min hahof min tie petamere ure hab shalefet batkhalo
min tie petamere ure hab shalefet batkhalo
נחמה הנדל בשיר הנפלא לי כל גל נושא מזכרת לי כל גל נושא מזכרת השיר רוסי אבל המילים של חיים חפר ועוד בקלרינט של ישראל זוהר זוהר הניגון Thank you. ישראל זוהר ניגן, ישראל זוהר חיבר, ושם השיר זוהר הניגון. אקריא לכם קטע שעודתה כתבה בידיעות אחרונות לפני זמן מה, קטע חביב, בשמו פלח מגושם. פלח מגושם אחד הגיע לעיר הגדולה כדי לראות את כל פלאיה. כל פלאיה כלל כמובן גם הליכה לזונה, כי אין דברים כאלה בכפר שלו ואסור למות חמור. איכשהו מצא זונה, הוא שאל אותה מה יודעת לעשות וכמה זה יעלה לו. רגיל, היא אמרה לו, יעלה לך 100 שקל, ואת הכסף אתה משלם לי לפני שאנחנו מתחילים כמובן. גרד הפלח בפדחתו וחשב, מה זה החרטה הזה? רגיל יש לי גם בבית. למה שאני אוציא על זה 100 שקל? תגידי, הוא שאל אותה שוב, אולי יש לך משהו אחר? בטח יש לי, אמרה לו. אני עושה גם סדו מזו. אבל זה כבר 1,000 שקל לשני סיבובים. וגם פה אתה משלם לי לפני שאנחנו מתחילים. כמובן. הפלח נדלק. יאללה, אמר לה בהתלהבות. אז כזה באלף. חכה רגע, נמלכה הזונה, כי משהו בהתלהבות שלו קצת הרתיע אותה. תגיד, אתה מרביץ הרבה? מה אני יודע, אמר הפלח, כמה זה הרבה, כמה זה קצת. אני מרביץ עד שאת מחזירה לי את הכסף. זהו, ועכשיו נשמע את השיר בקרמים. שיר בקרמים. גיטה בן דוד נמצאת כבר, היא דנית שהייתה בארץ, ולפי שם משפחתה אתם רואים שהיא נשואה כנראה לישראלי, וזה נכון, היא נשואה לעומרי, והיא פגשה את עומרי בהודו. לכך יש קשר למה שאנחנו נדבר עכשיו עם גיטה. ערב טוב גיטה.
ערב טוב.
את כתבת ספר קול מהשמיים בדנית.
כן.
והיא זאת בדנסק, מה השם בדנית?
טון פרהימלן, ואת שם מסוסל, זה כמו אונטיטל.
אונטיטל. תת כותרת. את ילידת דנמרק.
כן.
והעברית שלך משגעת אותי לגמרי.
ככה, זה העברית שלי, זה לא כל כך טוב.
המאזינים כבר יחליטו אם העברית שלך יפה או לא. כתבו עלייך גם בזמן נכון בהלסה כמדומני, נכון?
מה?
כתבו עלייך בהלסה.
כן, לא הלסה. ניט אספקט בפמינה.
אה, אוקיי. את יכולה לספר למאזינים מה זה בדיוק הכל מהשמיים? כלומר, מה הגילוי המיוחד שאת גילית? את גילית משהו בשטח של חרשים, של דו.
כן.
אז אולי תספרי למאזינים.
אוקיי, מה שקרה זה היה בקיץ הסרטי, בקיץ 200, לא, 2000. וזה מה שקרה שאני התחלתי לשיר על אנשים. אני מוזיקאית, אני לא רופא, רופאה.
במקצועך את מוזיקאית.
כן, אני למדתי ב... אקדמיה, או קוראים קונסרבטוריון בדנמרק, אבל אני יודעת. כן. ומה שקרה שאני התחלתי לשיר על אנשים, ודברים קורה. מה שקרה שהיה אישה, חרשה באוזן אחד.
חרשת באוזן.
חרשת, או סליחה. והיא לא יודעת שבכלל לא, שהיה לה את היה, רק חשבת שהיא לא מקשה טוב, ואז אני ניסיתי לעשות לה טוב. ואז אחרי זה היא התחילה לשמוע. ואז עשיתי קצת עוד, ואז יותר טוב. וגם הדברים אחרים קרה, גם כן, כאבים פנטום, איך אומרים?
פנטום? תופעה.
כן, אם אין לך רגל, ואז כואב ברגל.
מום. כן, כן, הפנטום זה... אני לא יודע איך לתרגם את זה, אבל אני חושב שהמאזינים יבינו מה זה פנטום, שהרגשה של מום, של כאב במקום שלא קיים בכלל.
כן, וגם זה... זה גם הלך, ואין תרופה שיכול לקחת את זה. וגם... אז אני דיברתי עם רופא מנורווגיה, קוראים לו אודן מיסקר, בגלל שהוא יודע הרבה הרבה על מה שמוסיקה יכול לעשות
לנפש.
כן. ואז הוא כתב לי מיד, תינוסה עם טיניטוס, זה צפצופים באוזניים. ואז ניסיתי עם איש אחד מהגן של ילד שלי, איש שם, ואז שגם אל, שעשה לו. אז התחלתי לעבוד עם אנשים עם בעיות עם אוזניים, בגלל שמאוד קל לדעת אם זה מה שקורה או לא קורה. גם עבדתי עם אנשים עם סרטן, אבל זה לא קל לדעת מה, אם זה עושה משהו או לא, בגלל שאם מישהו טוב, יכול להיות כל מיני דברים שיכול לעשות לו. אתה יודע, זה יכול להיות את הקימו, זה יכול להיות כל מיני דברים.
כן, כל מיני השפעות על הגוף.
כן, אז אבל באושניים יודעים שאי אפשר לעשות משהו, אז אני יכולה לעשות, אז יודעת, אני יודעת שזה מה שאני עשיתי. אז בגלל ש... אני ממשיכה לעבוד עם זה, לא בגלל שאני רוצה להיות רופאה, בגלל שאני ככה, יש לי נפש קריאטיבית, גם כותבת שירים וזה וזה.
איך זה יכול להיות שחרש שהאור טוב שלו, הטרומה הוא?
כן.
איך זה יכול להיות שחרש חוזר לשמוע, הרי זה חלק מהשמיעה, זה האור המיוחד באוזן.
כן.
אז מה קורה כאן בעזרת התורה שלך?
אני יכולה להגיד לך שאני לא יודעת שום דבר על זה. אני רק יודעת שמה שקורה, ואני חושבת זה מה שקורה בגלל שאני עבדתי עם שירה בדרך שיש כתוב בספר שלי. אני חושבת שכל אחד יכול לעשות את זה. זה לא שיש לי מתנה מאלוהים או משהו זה, כזה. כן, שמתנה. אני, יש לי הרבה תודעה על זה, אבל אני יודעת שלכל נפש יש אותו אפשרות. זכויות. אנחנו, we are, איך אומרים? The same, אותו דבר. כן. אז מה שקרה שהייתי בהודו,
ושם פגשתי את עומרי.
כן, אבל לפני שפגשתי אותו, ללמדתי שירת הודית, זה רק היה בגלל שאני רציתי חופש מהאקדמיה או קונסרבטוריום. ואז היה לי ככה הפתעה, בגלל שכשפגשתי את המורה שלי שם בהודו, היא אמרה לי, תלכי הביתה ותשאירי על התו יסוד שלך. זה מה שתו עמוק.
תו יסוד, את אמרת לי, משהו עם האנרגיה.
זה תו, וזה תו עמוק, וזה תו שלכל אחד יש תו כזה, שמאוד נוח לשיר על זה. הגוף אוהב את זה.
וזה מה שקובע גם אם אתה בס או טנור או בריטון או אלט או,
כן?
או מצו סופרן.
זה לא, זה לא חשוב איזה תו זה, רק זה חשוב שזה תו שזה עמוק.
תו שנוח לאדם.
כן.
כן, כן.
ולא, איך אומרים? טנשן, no טנשן.
מגמה.
אין, לא מגמה בכל.
עכשיו, כל אדם יכול לשיר את התו שלו גם בלי העזרה של גיטה בן דוד, או ש...
זה קורה, אולי, יש עכשיו, יש לי תלמידים, אני אומרת להם, תבואו ואתם יכולים לקבל הפרעה. Inspiration?
השראה.
ואם אתם צריכים לעזר, תתקזרו. אבל מה זה חשוב שזה... ליד, לשמול?
להאזין.
להאזין לעץ בפנים.
לקולות הפנימיים.
כן. וכולם יכול לעשות את זה. אני יכולה לעשות, אבל זה עבודה של... כל אנשים, אני לא יכולה לעשות את העבודה הזה. מורה לא יכול לעשות את זה. אז, אבל מה שאני ממשיכה מהודו עכשיו, ומה שקרה שאני שעתי, אני חשבתי שיהיה משעמם לשיר בתו אחד. אבל ניסיתי. ואז שעתי באר, זה מה שהיא אמרה לי לעשות. ואז פתאום הייתי בכך מצב של שמחה, ביס כזה, הכל באיזון, הזמן לעולם, ואני רק רציתי להמשיך לשיר ולשיר ולשיר בתו שלי.
זה מה שנקרא אונטון?
לא. לא, יכול להיות שהם שם, אבל זה משהו ככה, זה על האדמה הזה, זה רק לשיר, ואז משהו קורה ש... וכל, כולם יכולים להיות בזה. ומה ש... אני בטוחה שהמצב הזאת, איך אומרים? קושי.
קושי.
זה קושי להיות שם. וגם כשאני שרה על אנשים עכשיו, אני שרה ואני שם את היד שלי גם, בגלל ש... אז אני במצב הזאת. ומה שחשוב שלא להיות שם. זה מה אני יכולה
להגיד. אני מבין שזה הרבה יותר עמוק מאשר לשיחה בת 10 דקות.
כן.
זה ברור. כמה זמן את היית בארץ?
4 שנים.
בארבע שנים למדת עברית.
כן, אבל לא הייתי כל כך הרבה באולפן. אבל הייתי שם, אתה יודע, עשינו הופעות שם, ואז הייתי צריכה לדעת מה קורה שם.
את למדת עברית אחרי שהכרת את עומרי או לפני?
אחרי.
כלומר, נסעת איתו לארץ.
כן, לא היינו ביחד, ניגענו ביחד, ואז לאט לאט.
כי התפתחה אהבה.
כן.
יפה.
הוא מנגן טבלה מאוד טוב, ואז בגלל ש... והיה לנו ככה, כן, נגענו טוב ביחד.
ומה התוכניות שלך לעתיד? חוץ מי, את אמרת לי שאת מתרגמת כרגע ספר.
כן, מתרגמת translation?
כן.
כן, הספר שלי עכשיו מישהו המתיים, קרד, מתרגמת את זה לאמריקה?
לאנגלית.
לאנגלית, אוקיי. ואז, כן, אז זה יכול להיות לכל העולם.
יפה.
אני גם כותבת משהו אחר, אבל אני לא רוצה לדבר על זה עכשיו.
אז תהיה לי סיבה לראיין אותך פעם אחרת, גם כן.
אולי.
אני שמחתי לארח אותך אצלי בתוכנית, ואני מקווה שזה לא פעם אחרונה, ונארח אותך עוד פעם בעתיד, ואני אשמיע לך את השיר, זאת ארצי. ותודה לגיטה בן דוד.
תודה רבה גם כן לך.
תודה לך ולהתראות. נעים מאוד גם לשמוע אותך. להתראות.
אוקיי, ביי.
ביי. ועוד ישראל זוהר בקלרינט, ניגונו של דוד, מאת דוד טרס. Thank you. ניגונו של דוד, ניגן כמובן ישראל זוהר בקלרינט. ונמצא איתנו על הקו וילי אורח, וילי אורח שהוא רופא אור ידוע כאן בדנמרק ובים המלח, ווילי אורח גם ידוע בדבר אחר, הוא חיבר את המילון העברי הראשון, העברי דני הראשון.
ערב טוב וילי.
ערב טוב אלי.
עד כמה השפיע, משפיע המצב בישראל על נסיעה של חולי פסוריאסיס לים המלח?
כמעט שלא. אני היום בדקתי כמה בקשות שיש לטיפול בים המלח מפה, ואפשר להגיד שזה אותו מספר כמו השנה שעברה. אין שום ירידה במצב הקשה הזה.
כמה חולים נוסעים לשנה לים המלח?
בין 500 ו-600 כל שנה.
זה לא מספר מבוטל, זה הרבה.
זה די הרבה, כן.
שאלה אחרת, שמעתי, אתה כמובן יכול להזים את דבריי, שישנה אפשרות בשנים האחרונות גם לעשות את טיפולי ים המלח באירופה, בגרמניה או אפילו בדנמרק. האם זה נכון?
זה לא טיפול ים המלח, זה טיפול אחר, אבל הם משתמשים בכמה גורמים מים המלח. כמה מקומות הם משתמשים במלח, ובכמה מקומות הם נותנים הקרנה אולטרוויולט באותו מידה כמו שיש בים המלח. אבל אי אפשר להגיד, יש הרבה גורמים שמשפיעים לתוצאות של ים המלח.
התוצאות של שהייה בים המלח הן מוגבלות בזמן, האם אני טועה?
כל טיפול בסוריאזיס מוגבל בזמן.
הפצעים המיוחדים האלה חוזרים שוב פעם, זה נכון?
ללא ספק, זה ככה אחרי כל טיפול בסוריאזיס.
אין שום...
אחרי טיפול בים המלח, זה אחרי טיפול בבית חולים, וזה אחרי טיפול במרפאה.
אין שום תרופה לעניין הזה, תרופה כרונית, כלומר תרופה שמוציאה את החולה לחלוטין מהמחלה, או שקיים כבר, קיימים ניסיונות בכיוון?
היום אין טיפול שאפשר להמשיך לתקופה ארוכה. יש טיפול עם תרופות, אבל רק בזמן מוגבל, בגלל שיש תופעות לוואי בתרופות האלה.
המחלה הזאת היא מחלה שהיא חיצונית או היא פנימית או היא שניהם? מה בדיוק המחלה הזאת?
המחלה קודם כל באור. צעים באור עם קסקסים, וזה אצל רוב החולים. יש בערך 10% מהחולים שמקבלים סיבוך עם הפרקים, דלקת פרקים מיוחדת לסוריאזיס.
כן.
וזאת בעיה אחרת.
המחלה עצמה, זה כואב לה, יש לה מלווה בכאבים?
תלוי כמה האור נגוע. אפשר להגיד של 75% שכל החולים יש להם רק נגעים במחבקים ובקיים, וזה לא בעיה גדולה. אבל אצל 25% זאת בעיה שכל האור מכוסה בנגעים.
שזה מחלה לא אסתטית מבחינה
נכון,
חיצונית.
וזה גם יכול להיות... בעיה של האור שלא נושם אם יש הרבה נגעים.
זאת מחלה מדבקת?
לא מדבקת בכלל.
בכלל. מחלה תורשתית?
תורשתית, כן. אם אתה מקבל סוריאזיס בגיל צעיר, אז בוודאי המחלה היא תורשתית. אם אתה מקבל את המחלה בגיל מבוגר, אז זה מחלה אחרת. יש לפחות 25 צורות של המחלה.
איך מקבלים, איך מחלה כזאת מתגלה פתאום? האם כל אדם יכול לחלות בה?
לא, יש לך חומוסון חומוסום מיוחד למחלה הזאת. ורק אלה שיש לחומוסום האלה מקבלים את המחלה.
כלומר, ניתן להבחין מראש אם עושים בדיקות גנטיות?
אפשר, אפשר. אבל הבדיקות יקרות ורק עושים את זה במקרים מיוחדים.
אהה. ומה בדיוק הטיפול שהם עוברים בים המלח?
הטיפול זה אמבטיה בים ובשמש. הם מתחילים בערך חצי שעה בשמש, והם, קודם כל הם נמצאים 4 שבועות בים המלח. ובהדרגה הם עולים בזמן בשמש ובים. בדקנו מה ההשפעה של השמש ומה ההשפעה של הים. בערך 80% זה מהשמש ו-20% זה מהים.
יש, אתה אמרת לי בזמנו שלקרני השמש יש השפעה מסרטנת.
נכון.
עכשיו, אם חולה פסוריאסיס נמצא בשמש הרבה זמן, זה לא יכול להשפיע על קרינה סרטנית?
יכול, יכול להיות, אבל קודם כל, המקרים שמגיעים לים המלח הם מקרים קשים, והמחלה שלהם היא מחלה קשה, ויש להם הרבה בעיות עם המחלה, ואם הם נמצאים הרבה בשמש, אז יש סכנה שהם מקבלים סרטן בעור, אבל זה לא סרטן מאוד ממיר. זאת אומרת, מוצאים את הסרטן, זה בדרך כלל פצע קטן, מוצאים אותה ואין בעיה אחר כך, אפשר להגיד. זה לא סרטן שמתפשט לכל הגוף עם הדם או עם הלימפה. הסרטן נמצא במקום איפה הוא מופיע ולא במקום אחר.
אתה עורך בדיקות אחרי הטיפול בים המלח כדי לבדוק מה הטבה או ההרעה במצבו של החולה?
עשינו את זה עם החולים הראשונים שהיו שם, כן. בדקנו אותם עד שנתיים אחרי הטיפול.
והדגימות הוכיחו את אותו דבר אצל כולם או שדברים
לא.
השפעות שונות?
יש לכל בן אדם, כל בן אדם צריך טיפול מיוחד. יש כאלה שיש להם תוצאות טובות בים המלח, ויש כאלה שיש להם תוצאות טובות עם טיפול אחר. וגם כן, אחרי הטיפול, יש כאלה שהמחלה מופיע במהירות אחרי גמר הטיפול, ויש כאלה שהם חופשים מהנגעים הרבה זמן. המקסימום שראיתי ש החולה היה חופשי אחרי טיפול בים המלח, זה היה 15 שנה, וזה פתאום מופיע שוב.
זוג שאחד מבני הזוג הוא חולה פסוריאסיס והשני נקי, כלומר איננו חולה, שמקבלים, שנולדים להם צאצאים, ילדים.
כן.
מה הסיכוי של הצאצא לחלות במחלה?
לפי המחקר שעשו, אם לא, אם אף אחד מההורים לא נגועים בפסוריאזיס, אז הסכנה 8%. אם אחד ההורים
נגוע,
אז 16%. אם שניהם נגועים, אז 50%.
זה הבהיר משהו מעניין מאוד כאן.
כן.
שאתה אומר 8%, כלומר כל אדם, בעצם כל אדם שאין לו שום מגע עם המחלה יכול לחלות בזה בשיעור של 8% באוכלוסייה.
כן, בגלל שיש להם את הגן, יש להם את החומוסון, אבל זה לא בא לביטוי בכל אחד.
הבנתי. אז טוב, אנחנו גמרנו את הפרק של הפסוריאסיס ונעבור רגע אליך. אתה בשנת 1963 כבר חיברת מילון דני עברי. מדוע אין לזה המשך?
זה אני לא יודע. ביקשו ממני את התפקיד הזה, לגמור את זה, ואני גמרתי את המילון, ואחרי זה לא שמעתי שום דבר.
כי עד כמה שאני יודע, אין שום מילון דני עברי חוץ מהאלף מילים שלך.
כן, גם אני לא יודע.
ואולי זה רעיון לעודד אותך לעשות דבר כזה מחדש, יחד עם מישהו נוסף שיסכים להיות עזר כנגדך?
אני מוכן להשתתף, אין בעיה.
טוב, וילי אורח, אני שמחתי לארח אותך בתוכנית שלנו ברדיו שלום, ואני מקווה שזה גם לא הפעם האחרונה, ותודה לך, ותמשיך.
תודה לך.
אני אשמיע את השיר.
טוב.
גם לך, ואני אשמיע את השיר אי של אהבה.
צלולות ראיתי ים פתוח ובין גלים ומצולות מצאתי של אהבה מצאתי של אהבה סירת חיי על הגלים תרופה בין שפל לשיר איתך עד שעמות לשיר איתך עד שעמות גם השיר הכי שמח גם מתוך כאב בא אלינו ונוגע בחדרי הלב והשיר שיש בו עצר בא מתוך שמחה כמו שהנשמה צוחקת גם כשהיא בוכה אין תוך עינייך היפות נסע אותי הרוח ולא נכנעתי לסופות בדרך אל אהבה בדרך אל אהבה סירת חיי בין הגלים במערבולת של דידור אפליג אלייך בקולי לשיר איתך עד שעמות לשיר איתך עד שעמות והשיר שיש בו עצב מתוך שמחה כמו שהנשמה צוחקת גם כשהיא בוכה שיש בו עצב מתוך שמחה כמו שהנשמה צוחקת גם כשהיא בוכה גם כשהיא בוכה
זה היה השיר אי של אהבה
ועוד בביצוע ישראל זוהר השיר זריחה שקיעה נכתב על ידי בוק. שיחה שקיעה מתוך הכנר על הגג, מדבוק, בביצוע ישראל זוהר, בקלרינט. אנו מצויים עתה בעיצומם של הימים הנוראים, בין כסל עשור, עוד מעט יום הכיפורים, ויהודים בכל העדות אומרים את אדון הסליחות במנהגים שונים. אשמיע לכם עכשיו את אדון הסליחות כמנהג יהודי אלג'יר.
בריות יודע כל נסתרות כובש עוונות לובש צדקות חטאנו לפניך רחם עלינו מלא זכיות נור התהילות צולח עוונות עונה בצרות חטאנו לפניך רחם עלינו
ואיך אומרים את אדון הסליחות בחסידות חב"ד? הנה לפניכם. והנה אדון הסליחות בביצוע יהודי קודשין. ואחרי אדון הסליחות בביצוע של מנהג יהודי קודשין, הרי כמנהג יהודי בבל.
וחנון חתנו לפניך, רחם עלינו, חתנו לפניך, רחם עלינו, אדון הסליחות, בוחן לבבוס, גולה עמוקות, דובר סדקות, חתנו לפניך, רחם עלינו. אדון בן פלאות, ותיק בנחמות, זוכר ברית אבות, חוקר כליות, חתנו לפניך, רחם עלינו. טוב וטיב לבריות, יודע כל נסתרות, כובש עוונות, לא בסדקות, חתנו לפניך, רחם עלינו. מלא זכיות, נורת אלות, סולח אהונות, עונה בעשרות, חתנו לפניך, רחם עלינו.
השמעתי לכם לקראת יום הכיפורים את אדון הסליחות בביצועים של עדות שונות. השמענו לכם את אלג'יר, את חבד, את יהודי קודשין ואת יהודי בבל. אנחנו בפתחה של שנה חדשה, שנת תשס"ט, ועכשיו נשמע את בשנה הבאה מפי אלנית.
בשנה הבאה נשב על המרפסת ונספור ציפורים נודדות, ילדים בחופשה ישחקו תופסת בין הבית לבין השדות. עוד תראה, עוד תראה כמה טוב יהיה בשנה, בשנה הבאה. עוד תראה, עוד תראה כמה טוב יהיה בשנה, בשנה הבאה. ענבים אדומים יבשילו עד הערב ויוגשו צוננים לשולחן, ורוחות רדומים יישאו אליהם הדרך, עיתונים ישנים וענן. עוד תראה, בשנה, בשנה הבאה. עוד תראה, עוד תראה כמה טוב יהיה בשנה, בשנה הבאה. בשנה הבאה נפרוס כפות ידיים מול
האורח הניגר הלבן ענפה לבנה תפרוס בעול כנפיים והשמש תזרח בתוכן עוד תראה, תראה כמה טוב יהיה בשנה, בשנה הבא
נקווה שיהיה טוב כמו שאילנית שרה בשנה הבאה. נשקף משם. מעמדו של הנציב העליון בתקופת המנדט הבריטי היה זהה למעמדו של ראש ממשלה במונחים של מדינה עצמאית. אבל הנוף שנשקף לנציב הבריטי ממעונו שהוקם בשנות ה-30 על הגבעה הנישאה הנושאת עד היום את השם הזה, איננו דומה לשום נוף עליו משקיף ראש ממשלה קל שהוא בעולם. זהו ללא ספק אחד הנופים המדהימים ביותר. הארמון מצוי על קו פרשת המים של הרי ירושלים, ליד שכונות מזרח וצפון תלפיות ושרידי חוות הלימוד, וקל להגיע לקרבתו, אך לא להיכנס לתחומו. זכות זו שמורה עד היום רק לאנשי האום, שהארמון מצוי ברשותו מאז הקמת המדינה. כאשר נחתמו הסכמים שנתנו לאומות המוחדות ולפיקוח על הסכמי שביתת הנשק את הזכות על המקום. לא נראה שהתנאים הללו השתנו בשנים הקרובות לאור ההתפתחויות הפוליטיות והרוחות המנשבות ממש בימים אלה מקמפ דיוויד והדיונים הנערכים שם. אבל מה יכולים בני תמותה ותיירים רגילים לעשות כדי ליהנות מן הנוף? פשוט מאוד, נוסעים לטיילת שרובר הנמצאת, אותה הקימה משפחת שרובר לזכר אבי המשפחה, ומשם צופים על הנוף והפנורמה המרהיבה של על העיר העתיקה הנשקפת מכאן בכל הודעה ובכל הדרה, כולל הרקע של הר הצופים והר הזיתים, מסגד עומר על כיפתו הזהובה שהפכה כבר מזמן לסמל, ומבט על ירושלים החדשה בהם בעמק שמפריד בין הטיילת לחומות העיר העתיקה, כפרים ערביים כקדרון ושילוח כלפי מזרח. כלומר, כאשר מסתכלים ימינה, רואים את המדרונות המוליכים אל עבר ים המלח, והכל נראה מכאן שלב מאוד. אך המדרונות המוליכים אל עבר ים המלח, הכל נראה מכאן שלב מאוד. סליחה על הכפילות, זה פשוט טעות שלי. אך במציאות הפוליטית הסוערת יש כאן כידוע פצצת זמן, ולוואי ונתבדה בירושלים תענה לתוארה עיר שלום, ולא חלילה תפרוץ בגלל עיר זו והרגשות הדתיים הרוחשים סביבה מלחמה שצופה אין לשור. לטיילת מגיעים כל שעות היממה תיירים וסתם חובבי ירושלים כדי ליהנות ולהזין עיניהם בירושלים של שקיעה, לילה, זריחה ויום, כל שעה והמראה המיוחד שלה. עד כה ביקרנו בטיילת שרובר הידועה, אבל ניתן לחזות בנוף נוסף על ידי נסיעה של פחות מקילומטר ממקום זה. חולפים מימין לארמון הנציב, במגרש החנייה הפנימי שלהם רואים המכוניות הצבועות לבן עם האותיות UN, United Nations. מיד לאחר מתחם הארמון ישנה תחנת משטרה ישראלית, וממגרש החנייה של תחנה ניתן לראות את קו המדבר החולף ממש כאן. בתוך מטרים ספורים הנוף הופך מירוק לצהוב מדברי,
בעמק שנראה מכאן עובר הכביש העוקף שנסלל לאחר מלחמת השחרור למעבר מירושלים העתיקה שהייתה בשטח ממלכת ירדן לבית לחם. הכביש ממשיך לשרת גם היום את תנועת מכוניות. קשה לסבוע מן היופי, אך אם תגיעו לירושלים בפעם הבאה אל תשכחו את הטיילת בארמון הנציב.
המנגינה של קומי תלך וארץ נכתבה בידי יורם טהר לב, ואני משתמש בה כפתיח, כמוטו, לתוכניות שלי על סיורים בארץ.
יורם טהר לב כתב בזמנו את קום ויתהלך בארץ. השנה הוא כתב וריאציה על שירו, והוא קורא לזה קום ויתהלך בארץ, ומן האולפן תקריא את זה ורד.
קום ויתהלך בארץ, סע בוולבו החדיש, וודאי תפגוש בדרך איזה ג'יפ עם נובו ריש. התבונן בכל דרכיה, כל מטע, שדה וגן, אל תשכח כי זאת הארץ, כי בסך הכל נדלן. כל קיבוץ היום הוא קניון, כל מושב מרכז קניות, כל חורשה חניון לרכב, כל בוסטן אולם שמחות. מן הטרקטור החורש, רק נשאר הטרקטורון, וחזה של דוגמנית, זה היום נקרא חזון. קום והתעלף בארץ, אל תהיה כל כך לחוץ. אם בבית שבנית, אומרים לך, תצא בחוץ. אם בהר חצבת אבן, ובניין חדש נחנך, את הכל אחי בנית, בשביל נח גם חומה וגם מגדל. אך היום צריך ויאגרה, כדי לזקוף את המורל. פעם בערה האש, בלבבות היהודים, אך כיום האש במנגל, הלבבות על שיפודים.
תודה לורד. זה היה קום והתעלף בארץ, שירו החדש של יורם טהר לב. אשמיע לכם עכשיו את המערכון במערכת, בביצוע יוסי בנאי, זכרונו לברכה, אלברט חזקיהו ויונה עטרי.
הפתעה מאוד מאוד נעימה בשבילך.
בבקשה.
אתה מכיר את המשוררת לילי אננסובה?
איך?
אננסובה.
יופי, כל כך הרבה נונים במילה אחת.
אננס, כן, עם שני נונים. מה יש? אולי נון אחד מרגיזה אותך, אני יכול להוריד.
למה? אתה
שואל, שואל. אז הייתה אצלי לילי אננסובה והביאה לי כמה שירים על מנת שנדפיס אותם בגיליון הספרותי שלנו.
בבקשה.
אני אקריא לך אותם ואתה תעביר ביקורת כרגיל. השיר הראשון הוא לילה.
אני מכיר אותו.
מניין אתה מכיר אותו?
כל ילד מכיר אותו.
איזה?
לילה, לילה.
לא, 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 לא. עזריאל, יש כל מיני לילות, זה לילה אחר וזה לילה אחר. זה לא שייך ללילה הזה, בכלל לא שייך ללילה.
אז איזה לילה זה?
מה זאת אומרת איזה לילה זה?
שלך, איזה לילה?
אתה רוצה שאני... איזה לילה?
הוא שונה מהלילה.
לא, כמובן, ודאי שזה שונה. זה לילה... תכף אני מסביר לך. זה לילה, הייתי אומר, איך להסביר לך, זה לילה מאוד לילי, אם אפשר לומר ככה. זה חשוב!
אני לא מבין. כשאמרת לילי, אני אבין אותי.
לא, לא, לא.
כי הלילה שלי הוא יומי.
לא, לא, לא. עזריאל, זה לילה, זה ממש לילה. אני אקריא לך את זה ברגש, על מנת שתתפוס במאה העניין. לילה! לא, לא, מספיק שאני אומר לילה, אתה לא צריך לעזור לילה. לילה.
אתה אמרת.
אמרתי. הפינה משתלחנת מולי וזועקת.
סליחה, השיר הזה בעברית?
אלא מה, בזולו?
לא, אני אגיד לך למה שאלתי. הפינה זה בסדר.
כן.
מה הייתה הכללה אחר כך?
משתלחנת, אתה לא יודע מה זה משתלחנת?
לא, אתה?
בטח שאני יודע. אם אני קורא משתלחנת זה מה שאני יודע מה זה משתלחנת.
אז תסביר.
טוב, תשב. אתה לא יודע מה זה.
אתה?
אני מסביר לך, לא? משתלחנת. אני אמרתי משתלחנת. מה זה משתלחנת? מה זה משתלחנת? מה, אתה באמת לא יודע מה...
אם אני הייתי יודע, הייתי מפסיק את העבודה.
לא, לא, אני רציתי לדעת. אם אתה לא יודע, אז תגיד שאתה לא יודע.
לא יודע. אתה יודע?
הנה, כבר אני מסביר לך, לא? משתלחנת. אני אמרתי משתלחנת. מה זה
משתלחנת? שאמרת, בטח שאמרת משתלחנת.
משתלחנת זה בא מהמילה... זה...
מה פתאום?
אני אמרתי פתאום? אתה שמעת שאני אמרתי פתאום?
לא.
לא, עזריאל, זה לא פתאום. זה תהליך. זה תהליך של השתלחנות, אתה מבין?
זאת אומרת ש... רגע, בכדי לתפוס את הפרינציפ.
כן.
מתמרגת בה ממגירה.
נכון, מתמרגת בה ממגירה.
אז הפינה השתלחנה.
אני יכול להמשיך עכשיו?
כן, כן.
מה שלא מובן לך, בסוף נשאל, אני אסביר לך. אתה רואה שאני מסביר לך הכל. הפינה משתלחנת מולי וזועקת. היא מבקשת שקט. סמלתי מתפלשת ליד הארון. גם היא רוצה לימון.
לא יכול להיות. לא יכול להיות.
אתה צודק, אתה צודק. סליחה, סליחה, סליחה. גם היא רוצה לישון.
אתה ראית סמלה שתרצה לימון?
לא, 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 לא. אבל לישון, לישון זה מתקבל על הדעת.
היגיון.
יש, יש היגיון. אני אסביר לך מה... גם היא רוצה לישון בארון, לישון. זה מתקבל על הדעת.
חרוס.
חרוס, כן. הבית השני עכשיו.
כמה בתים יש?
יש, בתים יש, יש. לא להפסיק, כן? לא להפסיק את העבודה. בסוף, בסוף. כמה טוב לנהליים שהם יחד. ואני אחת בדד, פסיק, בדד,
פסיק,
פסיק,
בדד,
פסיק, נקודה, נקודה, עשריר, נקודה.
שמע, אני מוכרח להגיד לך שבהתחלה היו לי ספקות בקשר לשיר. תאמין לי, היו לי ספקות.
ידעתי.
אבל כשקראת לי את כל השיר, והנקודה הזאת בסוף, זה דבר יוצא מן הכלל. לא, זה גול נפש. עכשיו, אתה יודע. אתה לא מתבייש, תגיד לי.
על שיר כזה אתה אומר גול נפש? די, מספיק, אני יכול ללכת הבית.
לא, לא, אתה עוד תלך הביתה, אתה תשב פה, מכל שגם לי יש משהו להגיד. ודאי.
סוף סוף.
קח כיסא מפני שאת הכיסא הזה אני צריך. אני רוצה לקרוא בפניך שיר. ופה אני רוצה שתשמע עברית.
כן.
הפינה משתלחנת פתאום באמצע היום. אתה תשמע את תכף שיר.
של מי זה?
זה שיר. של יוד צור פי הנגבי.
וזה מהנגב זה? מאיפה הוא?
הוא ירושלמי.
טוב.
מה זה חשוב? אני מכיר אחד רובי שגר בצפון.
גם אני מכיר אותו.
אז מה? אני יכול לקרוא?
כן, בבקשה. מה זה? מה זה על הכיסא? מה זה, עזרי?
מה זה, מה זה? זה שיר עם רמה, אני לא קורא את זה מלמעלה. השילק שנדם, בלדה. אמרתי, השילק שנדם, בלדה. אתה לא יודע מה זה נדם?
אני אמרתי שאני לא יודע מה זה נדם. אני אמרתי לך דבר כזה?
אז למה אתה אומר,
אתה חושב אני כמו, אני מבין הכל, אני מבין.
אני יכול להמשיך?
אתה יכול להמשיך עכשיו.
השילק שנדם, בלדה. השילק שנדם בשולי הזליף. את מרמור המלף החורם התנער, התבקר, השתצר מעוליף ברישי שילקים כמורף.
מורף לצד הזה.
בדעת? הוא לא יכול למרוף למקום אחר.
נכון, נכון, נכון. אבל זה מתקבל על הדעת דווקא. מורף לצד... טוב מאוד, טוב מאוד.
כמף ונמשף זיף הזפף ומלל הקרף זף וזופי תחנה.
טוב מאוד, טוב מאוד.
עכשיו בא קטע המצחיק.
מה יש? יש קטע מצחיק פה?
בלדה טובה, יש קטע מצחיק.
טוב, טוב, טוב.
וימלו המילוקים.
וימלו... וימלו המילוקים.
שים למעלה. וישלו השילוקים. בתרפי הקאפיז נרמסו מעולקים.
טוב מאוד, יחד.
כלו, כלו, כלו כוסלת, כלפיני הכל מוקלת. ומה אתה עושה שם? מה אתה רוקד שם?
זה הורה, לא? זה לא הורה?
זה הורה?
לא?
זה טנגו. אתה לא שומע?
טנגו.
ודאי.
לא יכול להיות.
שים לב. ונשפלת. ונקפלת. מה זה?
זה טנגו, באמת.
אז שים לב פעם הבאה. כן. עכשיו בא הקטע העצוב, הדרמטי. נמדלו דילי מגול, ויגלו את המילק, לעמול את התגול. או, שילק.
לא כדאי.
שילקון.
לא כדאי.
שילק.
לא כדאי בגלל שילק אחד, לא כדאי לקרוא.
ויבזו על פני אחיס בתרפי הקאפיס. משתצל הדאליס, משתצל, מתבקל ומולל על המילק. שלק, 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 שלק.
המערכון במערכת בביצוע יוסי חזקיונה. לי אישית אין בעיות לקראת יום הכיפורים, ליבי טהור, לא עשיתי שום עוולה, אז אני לא מבקש סליחה, אבל השיר הבא יהיה ותהר ליבנו. תאר ליבנו. לפני 30 שנה, ב-1978, זיכה השיר הללויה בביצוע גלי אתרי ולהקת חלב ודבש את ישראל במקום הראשון בתחרות הזמר האירופי, מה שקרוי האירוויזיון. נזכר בשיר היפה הזה.
היום שמביא הללויה על מה שהיה ומה שעוד לא היה הללויה
הללויה לעולם הללויה ישיר יהדהדו בהמון תפילים ואיתנו הם יאמרו הללויה
הללויה הללויה עם השיר הללויה היום שמאיר הללויה על מה שהיה
Yeah.
מחר ואתמול. הללויה, הותנו ידיה, השאירו בלב אחד. הללויה, הללויה, אם השאיר. הללויה, היום שמאיר. Hallelujah, על מה שהיה היה, ומה שעוד לא היה. Hallelujah, Hallelujah, על מה שהיה היה, ומה שעוד לא היה. Hallelujah.
הללויה שזיכה את ישראל במקום ראשון בתחרות הזמר האירופי והביאה לה תהילת עולם. איתנו ציפי חובבת הספרים, והפעם היא תדבר על ספרו של שי עגנון בחנותו של מר לובלין. ערב טוב לציפי.
ערב טוב אלי, ערב טוב למאזינים.
אנחנו כולנו מאזינים לך.
טוב, אני מקווה שאומנם כך. אני בדרך כלל כשחוזרת מישראל, אני חוזרת ומספרת על ספרים חדשים שקניתי או שקראתי או שנתקלתי בהם. הפעם אני אספר על ספר שהוא אומנם חדש בספרייתי, כי קיבלתי מתנה מידידים, אבל הוא בהחלט לא ספר חדש, ובוודאי ובוודאי לא של סופר חדש ולא מוכר. הספר הוא של הסופר שי עגנון, והספר נקרא בחנותו של, עכשיו כיוון שהספר לא כרגע לנגד נאי, לא זוכרת אם זה למר לובלין או אדון לובלין, לא כנראה מר לובלין. וכאמור, עגנון הוא לא חדש ודאי למאזינים, וגם לא חדש לי, ולפחות בני הדור שלי מכירים את עגנון גם מלימודי הספרות בתיכון, ואני חושבת שלפעמים לימודי הספרות במידה מסוימת עושים כמעט עוול לסופרים טובים, לפחות בעיניי הצטייר הרבה מאוד שנים עגנון כמשהו מיושן וכבד ולא קריא, ואז ספרים שהגיעו לה אפילו באקראי, דחיתי אותם בפני ספרים אחרים. לפני כמה שנים חזרתי אל שירה ומאוד נהניתי, ואמרתי טוב צריך לחזור באמת אל עגנון, וחזרתי אל כמה סיפורים קצרים שלו ומאוד נהניתי, והפעם קיבלתי מידידים אוהבי עגנון ספר שלם, והתחלתי וכמעט לא יכולתי לעזוב את הספר. יפה להפליא, וספר זה כנראה כבר הספר האחרון שהוצא, כיוון שהוא כבר הוצא אחרי מותו, והוא לא היה גמור כשביתו אמונה עגנון, אני חושב שקוראים לה אמונה,
אמונה זה הבת ו...
לא חשוב, כלומר, היא זו שערכה את עזבונו, ואת הספר הזה היא קיפצה ממש טלאים, ממש עבודת מה שבתפירה קוראים פאצ'וורק, מיומנים שהוא כתב, מפתקאות שהשאיר, מטיוטות, אבל זה מידע שהגעתי אליו אחרי שסיימתי את הספר, וזה הסביר אולי כמה דברים שתוך בקריאה היו לפעמים קצת תמוהים, כי יש משפטים שהוא חוזר עליהם מספר פעמים בכל מיני פסקאות, וכל פעם בשינוי קטנטן, ובהתחלה זה נראה כאילו אולי בעצם קישוט, אחר כך זה נראה בעצם נחמד מאוד שאותו משפט חוזר כמה פעמים ולפעמים מתחלפות בו כמה מילים, ובחלק מהמקומות יש מין כביכול הוראות שימוש לסופר, הוא כותב כמו שפה אולי כדאי להרחיב, או אולי לא כדאי לספר את זה, וכשאתה לא יודע שזה ספר שנעשה טלאים, אז נראה לך שזה מין איזה צורת כתיבה מיוחדת שמוסיפה המון חן לסיפור, כשקוראים את אחרי דבר מתברר כנראה שזה מדובר פה על פשוט, הוא כתב כמה גרסות והיא כדי לא לעשות את כדי לא לפגוע בעבודתו של אביה, היא לא לקחה לעצמה את הזכות לעשות שינויים והכניסה את כל הגרסאות כל זמן שהן נראו לה הגיוניות שהן שייכות יחד. אבל התוצר הסופי הוא ספר מקסים. אנחנו נמצאים בגרמניה בין שתי מלחמות העולם, או בעצם בעיצומה של מלחמת העולם הראשונה, כשהרבה מאוד יהודים גרמנים התגייסו בשמחה גדולה מאוד להגן על המולדת.
כולל הסבא שלי אגב.
ועגנון כותב בקריצת עין, בחיור, בביקורת, בכל מיני צורות ככה ברמזים, מה הוא חושב על כל העניין הזה של הגיוס וההתלהבות הגדולה מאוד של יהודי גרמניה לטובת המולדת. הוא גם מספר על היחס של יהודי גרמניה המקורים כביכול, הוותיקים, לגליציאנים שהגיעו בעקבות המלחמה או לפני המלחמה, בעקבות המצוקה בפולין, בגליציה, המתחים בתוך הקהילה היהודית. וכל זה הוא עושה בחן רב מאוד, אפילו לא ברוע לב, אבל בהחלט בעין ביקורתית, וכל הסיפור כביכול מתרחש יום אחד, מספר שעות, כשהמחבר נתקע במחאות, בחנותו של, הוא מתבקש לשמור על החנות, כי מר לובלין עצמו, שהוא בן עיירתו של אגנון, צריך לצאת לסידור עסקים, ואגנון נשאר בחנות, ואין לו לא ספרים, ושום דבר מה לעשות, הטלפון מנותק, אין עיתונים, והוא מזכיר את עצמו למחשבות ולהירורים ולזיכרונות. ותוך כדי הזיכרונות, כאילו, מבקרים אותו אנשים שונים, והוא מספר קצת כמעט ברמת רכילות על אנשים שונים. אבל שוב, הוא עושה את זה גם בחן רב, אבל גם מסתתר מאחורי זה, גם איזשהו רעיון שיכול להיות כאילו עגנון היה כותב את הספר, אז הייתה בו שלמות גדולה יותר. אבל גם בצורה הזו של מעשה טלאים, הוא ספר מקסים. גם מי שאוהב את השפה העברית, והשפה העברית העכשווית נראית לו דלה מאוד, בהחלט מוזמן לקרוא משהו, משהו שהוא כל כך שונה מהעברית המדוברת היום, עם עושר לשוני עצום. ובהבנותיי הרבים אני לא יודעת את כל רבדי השפה העברית אני יכולה לזהות, אבל אני מרגישה שיש שם עומק, שמי שבאמת מתמצא יותר ממני ברבדי השפה העברית יוכל ליהנות מהספר עוד יותר, כי יש שם מין רמזי רמזים לתפילות, למובאות מתלמוד, לרמב״ם וכו' וכו'. ושוב, בידו הכישרונית מאוד, הוא נותן לזה לפעמים זווית קטנטן, מהשינוי קטנטן, ופתאום הדברים מקבלים את, אולי את ההיפוך של המשמעות, או העמקה של המשמעות. כך יש פה, אפשר ליהנות מהספר גם במישור הלשוני, גם במישור הסיפורי, סליחה, וגם מי שמתעניין בעגנון, לא ספק יכול גם לקרוא משהו על תדות חייו, כי הסיפור הזה משקף את ביוגרפיה של עגנון. עגנון עלה לישראל, אחר כך מספר שנים התגורר בגרמניה, עזב את ישראל, התגורר בגרמניה, ועל התקופה הזו הוא מספר. ואני לפני כמה שנים קראתי ספר מאוד מעניין של חיים באר, שבו הוא מספר על ביאליק, עגנון וברנר, שלפחות תקופה מסוימת היה מפגש בין שלושת הענקים האלו, מפגש של אהבה, שנאה, קנאה, ידידות, וגם משם למדתי פרק או שניים על עגנון. עגנון גם מוזכר בספרו של עמוס עוז, בספר האחרון על אהבה וחושך. טוב, די בצורה מחויכת עמוס עוז מספר על המפגשים שלו עם עגנון. כך הדמות הזו, מעבר לזה שהוא הסופר הישראלי היחידי שקיבל פרס נובל, הוא היה כנראה דמות מאוד ססגונית בירושלים, ולא רק בירושלים, אלא ביישוב הישן, והרבה מזכירים אותו בהקשרים שונים, וההקשר הכי חשוב שלו כמובן עגנון זה הספרים שלו, ואליהם אני מפנה את הקוראים שלנו.
זה מה שמוליך אותי עכשיו לשאלה. האם הסגנון שלו הוא נמלץ או שהוא מובן?
לדעתי הוא כל כך מובן. הוא לא מליצי. אין שם, לדעתי או לטעמי, אין שם התייפיפות לשמה. זאת אומרת, שוב, קשה, דווקא בספר הזה טיפה קשה, בגלל ששומעתי, לפעמים יש חזרות, אבל לדעתי הם נובעות מצורת העריכה הסופית של הספר, שלא הסופר עשה, אבל קרים מאוד. אז היו מילים שלא הכרתי אותם, אז אני ישבתי עם מילון. שוב, לא שלא הבנתי את מה שכתוב, אבל יש מילים שפשוט לא הכרתי אותן. אז הלכתי למילון, חלק בגלל שהם בארמית. אבל זה לא נותן לך תחושה של כובד לשוני, זה לא איזה מליצה לשמה, ולכן באמת הוא קרי, למרות שזה אולי צעירים בני 22 היום יהיה להם קשה לקרוא אותם, אבל אנשים שבכל זאת למדו עברית או עסקו בספרות עברית הרבה שנים, אני חושבת שהקריאה הזו רק תענג אותם ולא תכביד עליהם.
אני יודע שאת בביקורייך בארץ, את מבקרת הרבה גם בצומת ספרים כדי לקנות ספרים.
לא בטוח רק בצומת ספרים. האמת היא שהסיפור של צומת ספרים הוא פעם זה הייתה חנות שהייתה זולה, היום זו חנות, היא לא זולה יותר מסטימצקי, ולא, יש בה כל מיני מבצעים, אבל בהחלט לא, היא הפכה להיות חנות סטנדרטית לגמרי, אבל זה רק by the way, זה לא שייך כרגע לסיפור.
כן, אבל השאלה היא, שלי היא שונה. אני בכמה ביקורים שלי בארץ הצטרפתי לטיולים בהדרכתו של ידידנו חיים באר, ובין היתר גם טיילנו בירושלים בעקבות הכלב של בלק, שזה גם כן אחד מהספרים של שי עגנון. האם את מצטרפת מעת לעת גם כן לסיורים ספרותיים?
אני לצערי לא, בביקורים בארץ, בדרך כלל ביקורים משפחתיים, ואני לא, יצא לי פעם, לא ממש בסיור, אלא לראות בטלוויזיה סיור בעקבות אלתרמן, הייתי בסרט בעקבות אלתרמן, ואז גם סופר, אבל אני יודעת שבתל אביב יש גם בעקבות אלתרמן, גם בעקבות שבתאי, תל אביב של שבתאי, יש בארץ, וכמו שאתה אומר, בירושלים כמו נראה, יש בעקבות עגנון, יש כנראה בעקבות כמה סופרים ידועים. זה הפך להיות באמת צורת בילוי תרבותית מעניינת מאוד, ובהרבה מקומות ביום ראשון בבוקר, ביום שבת בבוקר, אפשר להצטרף לטיולים שכאלו. כמור, אני ראיתי פרסומים על טיולים על אלתרמן.
כן,
יש עוד, ובירושלים כאמור יש את עגנון, אבל יש נוספים, וכמו שקודם דיברנו, אם מזכירים כבר את עגנון וירושלים, אז בירושלים יש בית קפה מקסים שקוראים לו תמול שלשום, ממש במרכז העיר, ליד המדרחוב, בית קפה בבניין ישן של בנחלת אחים, מעבר לשם הספרותי שלו, כמו ששום, כאחד מסיפורה של עגנון, אתה מקבל תפריד ונראה לך שאתה מקבל ספר, ואז נראה לך שספרים שונים תרמו את הקריכה שלהם, או צילום הקריכה, לתפריד של המסעדה, ואתה פותח, ומתגלה לך לא ספר בידיך, אלא התפריד של המסעדה, מסעדה, בית קפה, נחמד מאוד בשבת מספר שעובד, שם אפשר גם לקנות ספרים ישנים וחדשים, וגם ליהנות מכוס קפה טוב.
כיוונת אותי לדבר מעניין שאני לא ידעתי על קיומו, ובביקור הבא שלי בארץ אני ודאי אנסה לחפש את התמול שלשום, שאת הזכרת זה אתה. מאידך, אני יכול לספר לך שדזכרת את אלתרמן, אז לפני חודשיים שהייתי בארץ, הייתי ביגור, בקיבוץ יגור, היה ערב בהדרכתו של ידידי דן אלמגור, ערב שירי אלתרמן, וזה היה ערב מקסים בצורה לא רגילה, שבו הוא העלה המון צדדים של נתן אלתרמן, והנכד של נתן אלתרמן, נתן סלור, נתן זה על שמו של נתן אלתרמן, וסלור זה השם של האבא הביולוגי, הבן של תרצה אתר אגב, נתן סלור. והוא גם משתתף בערב הזה. הזכר דבר נוסף, את הספר של עמוס עוז, סיפור על אהבה וחושך, שבו מסופר על הדוד שלו, על יוסף קלוזנר, פרופסור יוסף קלוזנר, בשכונת אלפיות, שליד זה היה גר שי עגנון. אגב, ביקרת בביתו של שי עגנון?
לא ביקרתי בביתו של שי עגנון, הייתי שם בסביבה, אבל בביתו לא ביקרתי, אבל נכון, אז בהקשר הזה של הדוד קלוזנר, הוא מספר על שי עגנון, כשהוא מבקר את הדוד קלוזנר, אז הוא פוגש את שי עגנון, משם מתגלגל המפגש הזה של הילד עמוס עוז עם שי עגנון, עם כל האנקדוטות המאוד משעשעות אל האיש, אל ה... באמת, שוב, אנחנו היום מדברים על שי עגנון, בכמה הזדמנות הזכרנו את עמוס עוז, גם בגלל שהספר שלו תורגם לדנית, ואפרופו גם הספר על מיכאל שלי, עכשיו תורגם לדנית, אחרי 40 שנה, 40 שנה אחרי שיצא מישראל, תורגם עכשיו לדנית. אז הנה, הסתובבנו בין הרבה, התחלנו משי עגנון וסיימנו בשי עגנון.
כן, אני אספר עוד סיפור קטן שקשור דווקא לעמוס עוז ולשכונת תלפיות, והסיפור הוא כזה. אני למדתי בבית ספר תלפיות, ראיתי את יוסף קלוזנר ואת השי עגנון מעת לעת בשכונה, או מטיילים בה, או אפילו נוסעים באוטובוס ככל האדם, כי הם היו באמת ככל האדם, וכשספרו הנפלא של עמוס עוז, סיפור על אהבה וחושך, יצא, אז לקחתי את עצמי בידיים, כתבתי לעמוס עוז מכתב שבו צירפתי גם מובאות לדברים שהיו של היסטוריה משותפת, כמו שאומרים, בין עמוס עוז לבין ההיסטוריה הפרטית שלי, והתשובה שקיבלתי מעמוס עוז הייתה מאוד אופיונית, התשובה הייתה, אנחנו שנינו מאותו הכפר.
יפה.
אז ציפי קראולון, אני מאוד מודה לך על...
על עוד דבר ולהשתמע.
תודה רבה וערב טוב. ועכשיו השיר ושבו בנים. לפני שבועיים חגיגת תנועת השומר הצעיר בכנס גדול בגבעת חביבה, את יובל ה-95 שנה להיווסדה. בין יתר האומנים הופיעו גם שלישיית שריד, ואני אשמיע בפי שלישיית שריד עכשיו את העולם גדול ופתוח, שירו של יונתן יונתן. שלישיית שריד בשירו של נתן יונתן, העולם גדול ופתוח. אנו מגיעים לסיומה של התוכנית ברדיו שלום מקופנהגן בירת דנמרק. השתתפו בתוכנית היום גיטה בן דוד, וילי אברך, ציפי קראולונד ורותי ול גיורגנסן. התוכנית כולה טובלה בשירים ומערכונים להנאתכם. את התוכנית ערך, הכין, הגיש והיה למכשירים עלי כהן, ואני מאחל למאזינים גמר חתימה טובה ושבוע טוב מקודמו.
שלום עליכם, הבאנו שלום עליכם, הבאנו שלום.